פרשת תרומה, הפרשה אנחנו קוראים על הציווי של המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואת הכלים של המקדש. אז יש מהכלים של המקדש, יש שלושה שיש להם זרים, זר, זר זהב. אז הגמרא מתייחסת לזה ביומה, בדף עין בית, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שלושה זרים הן. יש שלושה כלים במקדש שיש להם זר, של מזבח, מזבח הקטורת, ושל ארון, ושל שולחן. אז הגמרא אומרת, רבי יוחנן מלמד אותנו ששלושת הזרים האלה בעצם הם סימנים לשלושת הכתרים שניתנו לעם ישראל. המזבח זה סימן לכתר כהונה. מה עושים במזבח? מקריבים קורבנות. מי מקריב קורבנות? הכהנים. השולחן זה סימן לכתר מלכות, כי השולחן זה סימן לאושר של מלכים. אז זה רומז למלכות, לכתר מלכות. והארון, מה היה מונח בארון? ארון ברית השם, הלוחות והתורה. אז זה סימן לכתר תורה. אז אומר רבי יוחנן, של מזבח זכה אהרון ונטלו. אהרון הכהן כבר קיבל את הזר הזה, את הכתר הזה. אומר רשי, שהכהונה ניתנה לאהרון ברית מלח. כי כך כתוב בפרשת קורח. מעניין שרשי מציין את הפסוק הזה. כתוב הפסוק, הלשון של הפסוק הוא של אהרון הכהן ניתנה הכהונה כברית מלח. של השולחן זכה דוד ונטלו. דוד המלך קיבל את המלכות המהרה שהיא לו ולזרוע אחריו. של אהרון, שזה כתר תורה, עדיין מונחו. עוד אף אחד לא קיבל את זה. באופן מיוחד שזה שייך לו. אז ממילא כל הרוצה לקח, יבוא ויקח. שמה תאמר פחותו, תמוד לומר, בי מלכים ימלויכו. התורה היא מעל המלכות. בי מלכים ימלוכו. התורה היא זאת שממליכה את המלכים. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יוחנן רמי, רבי יוחנן מקשה סתירה. כתיב זר וכתיב, אז ככה, הגמרא פה אומרת, כתיב זר בלי יוד, אפשר לקרוא את זה זר, אקרי בלי הניקוד, בתורה הרי אין ניקוד, אז יש לנו רק את המסורת, איך זה נכתב, אבל הקריאה, אפשר לקרוא את זה בלי יוד, אפשר לקרוא את זה גם זר, אבל קרינן, זר, עם צרי קוראים את זה זר, שזה זר זהב. אבל למה זה כתוב בצורה כזאת? משמע שהיה צריך להיות כתוב עם יוד כדי להדגיש שזה זר ולא זר. אומר רבי יוחנן לא. אלא בכוונה התורה רוצה ללמד אותנו, זכה נעשית לו זר, שזה כתר. לא זכה, זרה הימנו. זרה מלשון זר. אז רשי מסביר על מה זה מתייחס. אומר רשי, זכה ללמוד לשמה ולקיימה. אם הוא עוסק בתורה כמו שצריך, שם שמיים ועל מנת לקיים, אז באמת זה נעשה לו כתר. אבל לא זכה, אז התורה היא זרה, משתקחת ממנו. היא זרה לו. היא לא מתחברת אליו. אפילו שהוא לומד, היא משתקחת. אז רשי מפרש שהקושייה של רבי יוחנן, מה שרבי יוחנן רמי כתיב זר וקרינן זר, זה מתייחס על איזה כתר? כתר תורה, על הזר של התורה. אבל הרי ראינו שיש שלושה כתרים. אבל מכוח גם התשובה של הגמרא של רבי יוחנן, שאם זכה נעשית לו זר, לא זכה, זרה ממנו, זה מתייחס רק לתורה. ועל דרך המאמר שכתוב בהמשך, באותו עמוד, הגמרא גם בקידושין אומרת את זה, ידוע, זכה על התורה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה חז ושלום נעשית לו שם איתה. ועוד הגמרא פה ממשיכה ואומרת, אמרת השם צרופה, פיקודי השם משרים שמחי לב, זכה משמחתו. התורה מביאה לו שמחה. לא זכה, אם הוא לא זכה ועוסק בתורה לא כמו שצריך, צורפתו. מלשון לצרף, מלשון איסורים. אז רואים שעל תורה באמת מתאים להגיד זכה, זה חיובי, לא זכה, שלילי. אבל רש"י מסביר את זה רק על התורה. אבל, מעניין, שמתי לב שבמדרש, כאן בפרשה שלנו, המדרש אומר את אותו מאמר של הגמרא, בשם רבי שמעון בר יוחאי. מעניין, בגמרא זה מופיע בשם המויר, רבי יוחנן, פה זה בשם רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה. כתר מלכות זה השולחן, דכתיב בו זר זהב סביב. כתר כהונה זה המזבח, דכתיב בו זר זהב סביב. וכתר תורה זה הארון, דכתיב בו זר זהב. אז שלושתם כתוב בהם זר, להגיד שיש שלושה כתרים, נכתבים זר ונקראים זר. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי במדרש ואומר, הכתיב אפשר לקרוא את הכתיב זר, אבל הקרי הוא זר. אלא לומר לך, אם אדם זוכה נעשים לו זר, ואם לאו זר. מה רואים פה במדרש ברב שמעון בר יוחאי? שזה מתייחס על כל שלושת הכתרים.
כן.
הסתירה הזאת, עם אותה תשובה, פחות או יותר של הקרי הוא זר והכתיב הוא זר, אומר רב שמעון בר יוחאי, מפני מה? נכתבים, מה זה נכתבים? שלושתם, לא רק התורה, לא רק הארון. למה נכתבים זר ונקראים זר? אלא לומר לך, אם אדם זוכה, נעשים לו. מי נעשים לו? בלשון רבים.
כולם,
שלושת הזרים, שלושתם, גם המלכות, גם הכהונה, וגם התורה. ואם לאו, זר. כשראיתי את המדרש הזה, אז חשבתי, מילא בתורה, אנחנו מכירים, אמרי חז"ל, ואנחנו יודעים. תורה, אם הוא זוכה, אז זה שם חיים. אם לא זוכה, זה שם מוות. גורם לו, גורם... כן, יכול לזכות, יכול גם להפסיד. אבל אנחנו יודעים שכהונה, כהונה זה ניתן לארון הכהן בצורה דפיניטיבה, בצורה מוחלטת, וגם מלכות לדוד המלך ולזרוע אחריו. מה שייך, הרי זה הסיבה למה בגמרא רש"י הסביר את הרבי יוחנן רומי, זר וזר, עם היישוב, מתייחס לתורה. וזה מתאים עם המראי חז"ל, שהגמור ממשיכה להביא, שמתייחסים בדווקא לתורה. רש"י לא הסביר את זה, לא על כהונה ולא על מלכות. אבל במדרש מפורש לכאורה, מדקדוק, לא של המדרש, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, גם על תורה, אבל גם על כהונה ומלכות. וכאן צריך להבין, מה הפשט שאם הוא זכה, זה זר, ואם הוא לא זכה, זה נהיה לו זר. מה אפשר לפרש את זה? על כהונה והמלכות. טוב, אז אני הלכתי קצת לחפש, ומצאתי ביור נחמד שאפשר לפרש את דבר המדרש בהקדם. אנחנו נקדים עכשיו לראות שטיקל יפה מאוד של הסטייטלר. גם בפרשה שלנו הוא מתייחס בכלל למדרש אחר, מדרש תנחומה תמוע בפרשה. תראו את המדרש תנחומה. בתחילת הפרשה אומר המדרש תנחומה, תרומה, מדברים על ניקחו לי תרומה, אומר המדרש, יש עוד תרומה, יש גם תרומה שנותנים לכהן. והמדרש מחבר בין שני העניינים ואומר, תרומת כהנים זה על מנת שיהיו בני תורה. למה נותנים תרומה לכהן? כדי שאוכל לשב וללמוד. זה נותנים לו תרומה וכל המתנות כהונה. אמר רבי ינאי, כל כהן שאינו בן תורה, מותר לאכול על קברו תרומה. עוד פעם. כהן שאינו בן תורה, מה? מה זה? מה פשט במילים האלה? אז יש פה פירוש שנקרא עץ יוסף על המדרש תנחומה, והוא, מכוח הקושי הגדול שיש להבין פה את המדרש, הוא אומר, אפשר זה צריך לומר, כהן שאינו בן תורה, אז תשמעו את שני תיקונים הוא עושה. במקום מותר הוא גורס מתיר, מתיר לאכול על קברות, על קברות, לא קברו, תוסיף תף. דיינו, במקום מותר הוא גורס מתיר, במקום על קברו, על קברות, מוסיף תף. ואז יוצא שאם יש כהן שהוא לא בן תורה, הוא יפסוק הלכה בצורה לא נכונה, ואז יוצא שהוא יתיר לאכול תרומה, לאכול תרומה בתומה. זה הכוונה. אז המדרש הזה הוא ממש, ממש מדרש תימה. ממש פלא להבין, עד כדי כך שהעץ יוסף צריך לשנות פה שתי, בגרסה, שני שינויים כדי שיהיה לנו איזה פשט, וגם לא מובן, מה תפסו כל כהן שאינו בן תורה, אז הוא יפסוק הלכה לא נכונה, ומה הוא יתיר לכל... טוב, אז תראו פשט נפלא מאוד שאומר הסטייפלר. יש גמרא בברכות עם דף י"ח, לא יהלוך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. משום לועג לרש. אסור להיכנס לבית קברות, וגם לכן כתוב בהלכה, שכשנכנסים לבית קברות, אז צריך לחסות. צריך לחסות את הציצית. כן, המקור זה הגמרא הזאת. זה מובא בשולחן ערוך, בלכות ציצית גם. מותר להיכנס לבית הקברות ולבוש ציצית, והוא שלא יהיה נגרר לקברות, אבל אם הוא נגרר לקברות, עשו משום לא יגרר לרש. אבל כל פנים, המקור הוא בגמרה, שהגמרה אומרת שאסור בעצם לקיים מצווה בבית הקברות. אפילו שהגמרה אומרת את זה רק על תפילין וספר תורה וציצית, אבל מסתבר, אם אתה הוא לועג לרש, המת כבר חופשי מן המצוות, והוא מסכן, רוצה לקיים, זה כבר לא יכול, ואתה... אז גם שם מצוות, אתה לא יכול לקיים מצווה, נכון? יש נידון, בקברי צדיקים שיש נוהגים להתפלל, אבל בקברים רגילים ודאי שגם תפילה לא מתפללים ליד קבר, כי גם להתפלל זה מצווה. להגיד תהילים, אז זה כמו צורך המת, אבל להגיד קדיש, זה צורך המת, אז מותר. אבל כל שאר המצוות שאתה רוצה לקיים לעצמך, אתה לא יכול לקיים ליד הקבר, כי זה לא עגל הרש. אומר המשנה ברורה פה בהלכות ציצית, שאם הם מכוסים הציצית ודאי מותר, ומאי תמה גם בתלית קטן שלפשו תחת לבגדיו, אלו הם שום לא עגל הרש כיוון שהוא מכוסה, ולכן רק את הציציות הוא צריך לדחוף, ואם אדם הולך עם ציצית בחוץ, אז צריך להכניס את זה פנימה. אומר המשנה ברורה, ואפילו בקבר של קטן יש להחמיר משום לועג לרש. קטן הרי נפטר, לא עלינו קטן, הוא לא היה חייב במצוות, אבל סוף כל סוף אומר, מעניין שהוא מביא את הטעם, שדשם הנשמת אדם גדול הוא, אולי הוא היה גלגול שחזר, והוא היה בגלגול אחר, אדם גדול. אבל בקבר אישה דבחיה גם כן פתורה, ליקה משום לועג לרש, כי האישה הייתה פתורה. היי, גם נגיד שאולי האישה, דנים בזה, אולי נגיד גם האישה היא גלגול של איש. אמרה משנה ברורה, קטן צריך להקפיד, אבל באישה לא צריך, כי גם בחייה לא היה לה בכלל את המצווה של ציצית. קטן, בכל זאת, חינוך כן היה לו, וגם כתוב בפסקים עוד טעם, הוא עומד להגיע לכלל להיות גדול, הרי כל אדם הוא עומד להגיע לכלל גדול, אז גם לא הגיע לרש, עוד יותר לא הגיע לרש, הוא מסכן, אפילו לא הגיע בחייו, לא רק שהוא עכשיו... כבר הפסיק לו. הוא לא הספיק להגיע להיות בכלל מקיימי מצווה ציצית מדאורייתא. אז ככה פוסק המשנה ברורה, ורואים מפה את היסוד הזה, שאדם שבחייו גם לא היה מצווה על המצווה הזאת, אין אצלו לועג לרש. לכן הוא פוסק של אישה, אין קפידה. נכון? אז הוא אומר לפי זה, מה יהיה אם לאכול תרומה, לכהן לאכול תרומה, בתוך בית קברות זה לא שייך, כי זה אסור לו להיכנס, בגלל שהוא נטמע והתרומה נטמאת, אבל במרחק כזה שהוא לא נטמע. אבל יש פה עניין שלא יגל הרש לכאורה. נניח הוא מספיק רחוק שהוא לא נטמע, אבל זה עדיין בפני הקבר שיש פה עניין שלא יגל הרש. אומר הסטייפלר, מסתבר מאוד שיאסור לו לאכול תרומה ליד קבר, באופן כזה שהוא לא נטמע. או נניח שהוא נכנס שם בשידה, בטבע ומגדל, yeah. באופן שיש חציצה מהטומאה, yeah. אבל אסור לאכול בפני הקבר, היות שזה מצווה לכהן לאכול תרומה, וממילא הוא לא יכול לקיים מצווה בפני אבל מה? המסתום מקבר של ישראל מותר? זה לא גרם מאישה שמותר ללכת עם ציצית בפני הקבר שלה, לקיים מצד ציצית בפניה, שהיא לא הייתה מצווה. אז מסתבר שלפי זה, ללכת לקבר של יהודי שהיה ישראל, אין בעיה לכהן לאכול שם תרומה בפני הקבר. אבל אם יש שם קבר של, אם יש כהן של, אם יש קבר של ישראל, אין לו בעיה לכהן החי לבוא לאכול שם תרומה. אבל בפני קבר של כהן, יהיה פה לועג לרש, כי הוא את המצווה הזאת כבר לא יכול לקיים. אומר הסטייפלר, אם זה נכון, ההקדמות האלו, אז יהיה לנו פשט במדרש. למה? כי הרי כתוב בגמורה בחולין. גמורה בחולין דף קופלמד אומרת, זה גם גמור בסנדרין, גמורה אומרת, באומר רב שמואל בר נחמני, אומר רב יוינסון, מניין שאין נותנים מתנות כהונה לכהן עם הארץ? שנאמר, ואמר להם, לשבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלווים למען יחזיקו בתורת השם. כל המחזיק בתורת השם, יש לו מנת. נותנים לו מנה, שלמת נזכו לתרומה. ושאין לו מחזיק בתורת השם, אין לו מנת. אז כתוב בגמורה שלכהן עם הארץ לא נותנים תרומה. כל המטרה זה שלמען הוא יחזיק בתורת השם, אבל אם הוא לא עוסק בתורת השם, לא נותנים לו תרומה. ככה כתוב גם בגמור בחלק, מניין שנותנים תרומה לכהן עם הארץ. עכשיו יותר, אז לפי זה אומר הסטייפלר, מובן טוב מאוד, כמו שבפני קבר של ישראל מותר לאכול תרומה, מותר לכהן חי לאכול תרומה, כי אין פה לועג לרש, כי לא היה לו את הקיום מצווה הזה. זה מה שבא המדרש תנחומא לחדש כאן. אומר רבי ינאי, חידוש דין. כהן עם הארץ, היות שהוא היה גם כן לא שייך למצווה של תרומה, לא היו אומרים לתת לו תרומה ומתנס כהונה. כי הוא לא מחזיק בתורת השם, הוא כהן עם הארץ, לא נותנים לו, וזה החלק הראשון של התנחומא. תרומת כהנים על מנת שיהיו בני תורה. ממילא, כל כהן שאינו בן תורה. מותר לאכול על קברו תרומה, ואין בזה משום לועג לרש. היות שהוא בחייו גם כן היה מופקע מהמצווה הזאת של אכילת תרומה ולקבלת מתנות כהונה. זה אומר הסטייפלר פשט במדרש, שזה גם בפרשה שלנו המדרש הזה. ואז הסטייפלר מפלפל, הוא מביא את המעריץ האלון, שזה לא כזה פשוט שאישה, לא כזה פשוט שאישה מותר ללכת עם ציצית על, על הקבר שלה שאין לו הגלרה, שמשום הוא פוסק באמת שאישה לא צריך לחשוש, אבל מי שהמקור זה הפרימגודים בשם מעריץ צהלון. אבל מה יעשה? המעריץ בעצמו כן נוטה להחמיר גם באישה. אבל לנו נשאר מה שהמשנה ברורה, אין לנו אלא דברי הכהן הגודל המשנה ברורה, והוא פסק שלאישה אין לו הגלרה שלה. לפי זה מסתדר טוב מאוד הפשט הזה במדרש. אותו דבר גם לישראל לא יגלה רעש אם יאכלו תרומה על קברו. וזה מה שהמדרש בתנחום בא לחדש, שכהן המאורץ הוא מופקע מהשייכות למצוות אכילת תרומה. אומר הסטייפלר, זה לא שאסור לו לאכול תרומה, מותר לו לאכול תרומה, כי לא כתוב אדמור אסור לאכול, לא נותנים לו. אבל מזה שכתוב שלא נותנים לו, רואים שעיקר המצווה של אכילת תרומה זה למען יחזיק בתורת השם, שכהן שלו עוסק בתורה. אז בא רבי ינאי ומחדש עוד חידוש. אז כהן שהוא המוארץ, שהוא לא עוסק בתורה, לא אליו התורה התכוונה לתת תרומה. אז אין לו הגלרש, אפילו אם ימות ויאכלו על קברות תרומה, אין לו הגלרש. כי גם בחייו הוא פספס בעצם את המצווה הזאת. אז יש לנו פה פשט נפלא במדרש, יש פה חידוש דין. המדרש הזה שנראה מדרש תימה. נכון? מדרש תימה. ראיתי מישהו שרצה לומר, רק נשלים, ראיתי מישהו שרצה לומר שלא, הרבה פעמים רואים בחזל שנוקטים בלשון גוזמה כזאת, כמו כתוב המאורץ מותר לנוחרו כדג ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, כל מיני ביטויים כאלה. אז זה מה שרוצים להגיד פה, שהכהן המאורץ, כהן שהוא לא עוסק בתורה, מותר לאכול על קברות תרומה. פשט הוא שכאילו הוא לא מתמה, כאילו הוא לא מתמה. באמת זה היה יכול להתאים, כי בזוהר הקדוש משמע שהתומת, טוב, יכול, לא, לא נכנס כל הנושא, אבל לא יכול להיות שזה הפשט, אבל, אבל זה כזה גוזמה והפלוגל, לא שבאמת זה להלוכה שהוא לא מתאמה, שהוא כמו גוי שלא מתאמה. אבל לפי זה למה כתוב דווקא כל כהן שאינו בן תורה, מותר לאכול, טוב. סתם המורץ, לא יודע. אבל אולי זה בדרך פשט, היה אפשר להגיד שזה הפשט, אבל פה הסטייפלר מסביר הרבה יותר יפה, שיש בזה חידוש דין, יש בזה חידוש דין במדרש. בסוף הסטייפלר בעצמו אומר, כל מה שפירשנו זה לפי דברי המשנה ברורה, שהוא מבוסס על הפרמגודים, שמי שבחייו היה פטור מהמצווה, אז אין אצלו לא עגל הרש. אבל לדין לצורך יום טובה, כך הוא אומר. לדין לצורך יום טובה. כי יכול להיות שבזה לא שייך בכלל לא עגל הרש, בגלל שזה לא ניכר שזה למצווה. כל מה שאתה לא עושה באופן שזה ניכר, רואים בזה כמה דוגמאות בהלכה, בעניין לא עגל הרש. שלמה אומר, במה דברים אומרים בימיהם, המחבר אומר, שוכנוך, כתוב בשוכנוך בלכות ציצית, בימיהם שהיו מטילים ציצית במבוש שלבשים לצורך עצמם. אבל אנו, שאין מכוונים באמת לשם מצווה, אסור אפילו אינם נגררים. לא, זה עניין אחר. אבל רואים שיש לא עגל הרש רק במקום שזה ניכר שזה לשם מצווה. כשזה ניכר לשם מצווה, יש עניין של לא עגל הרש. אבל אם זה לא ניכר שזה לשם מצווה, כשאתה אוכל תרומה, איך זה ניכר שאתה עושה פה מצווה? לא רואים שזה מצווה. טוב, אז אולי נכנס לשאלה אם המתים יודעים מה שקורה, והם יודעים שזה תרומה. מותר הרי ללכת עם ציצית מתחת לבגד, רק אסור שזה ייראה החוצה, נכון? אסור שזה יהיה ניכר. לכל תרומה, זה לא ניכר.
אין שום מסמן.
אבל יש לך, אבל יש לך, מצד שני, אבל אתה כן עושה מצווה בפניהם. אתה עושה ממש מצווה להדיע בפניהם. אז הוא מסיים, אם לא שיש לנו סמך מהמדרש תנחומה, לפי הפשט, זאת אומרת, הסטייפלר שאמרנו, שזה יהיה ראייה באמת להלוך הזאת שיש בזה לא עגל הרש. אבל לא למדרש תנחומה, אני לא יודע באמת להלוך יש פה לא עגל הרש וכזה דבר, וכל זה צריך עיון, כי עיקר דבר המדרש תנחומה אינו מבואר להדיה שמדבר מעניין איסור את זה לא עגל הרש. ואולי יש כוונה אחרת בדבר המדרש תנחומה. אבל אחרי שזכינו לביאורו הנפלא של הסטייפלר, אז ודאי שאפשר לפרש עם זה כבר, את מה שייך לומר זכה לגבי כתר כהונה, נעשה לו זר, לא זכה, נעשה זר. עכשיו, מה שייך זר? הרי כתר כהונה, כהונה זה הרי לדורות עולם, כמו שכתוב בפסוק, רש"י מביא את זה פה, לכתר כהונה, כתוב בפרשת קורח. נתתי לך ולבניך, ככה כשברוך אומר לארון, ולבנותך איתך לכולם, ברית מלך עולם, ברית מלך עולם. אז מה שייך זר? אבל לאור הביור הזה שראינו, אז זה נפלא מאוד. יש מציאות שהוא כמו זר. כל המתנות כהונה האלה, מי שהוא לא עוסק בתורה, מי שלא מתנהג כראוי, הכהן הזה, הוא נהיה כמו זר לכהונה. אין לו את עיקר המיץ הזאת של אכילת תרומה ומתנות כהונה, וסתם קודשים גם כן, כל המתנות כהונה. אז זה כבר יש לנו פשט לפי, לאור הדברים האלה, מה הפשט? זכה נעשה לו זר, לא זכה, נעשה לו זר, הוא נהיה כמו זר מהכהונה, אם הוא לא זכה. כן תלוי כבר במעשים שלו. ושאל להביא לזה סמך עוד יותר חזק, זה כמדומני שהסטייפל לא מביא, יעמד ראש רבי בפרשת תצווה, שבוע הבא, לא יעמד ראש רבי, תשמעו מה כתוב. אומר רבי יהודה מכאן אומרו, כל כהן שהוא אוכל בתרומה ואינו בן תורה, אינו כהן לעתיד לבוא. אינו כהן לעתיד לבוא, זה כבר תוספת דברים. אם הוא לא בן תורה ואוכל בתרומה, זה ממש מתאים עם המדר של הרחום שאנחנו רואים פה בפרשה שלנו. אז מגיע לו כזה כנס, עונש, שהוא באמת יתבטל, הוא יהיה אויס כהן, הוא יתבטל מלהיות כהן, לעתיד לבוא. מדובר על כהן שהוא אוכל בתרומה ואינו בן תורה. אז מאילה זה מתאים טוב מאוד שאין אצלו לא עגל הרש, כי הוא מופקע. הוא מופקע, יש לו איזו הפקעה יותר חזקה אפילו, שגם לעתיד לבוא הוא לא יהיה כהן. אז מובן טוב מאוד שנעשה זר. הוא ממש נעשה זר אם הוא לא זכה. פה כבר זה להדי, הוא נהיה זר לעתיד לבוא, הוא באמת כבר לא יהיה כהן. אז שייך גם אצל כהונה.
מלכות זה לגבי כהן.
לגבי כהן, אז לפני שנעבור למלכות, אני חושב שהוא יותר פשוט להסביר, אני רואה שהנציב בעמק דובור, בפרשת קורח על הפסוק, לחוק עולם ברית מלך עולמי על הכהונה, אומר הנציב, למה דווקא הקדוש ברוך הוא ישווה את ההבטחה, את הברית הזאת, את ההבטחה הזאת לארון, את הכהונה דווקא לברית מלך? זה משל, ברית מלך, מלך מתקיים. אז ככה גם המלכות התקיים, אבל למה דווקא מלך? זאת אומרת, הנציב זה נשמע כמו וורט, אבל הוא אומר זה פשט. כמו מלך שהוא בא להמתיק את המאכל אם נשמרים בו שלא יהיה יותר מן הצורך, אבל אם משתמשים בו שלא במידה הדרושה, הרי זה מקלקל המאכל. כך ברית הכהונה, אם משתמשים בקדושה כראוי, הרי זו זכות גדולה. ואם משתמשים שלא כראוי, הרי זה משחית הנפש. הוא יכול סתם להשתמש בכהונה, כנראה בתור שררה, בתור כבוד, רדיפת הכבוד, או כמו שראינו אצל דוגמה הקיצונית, בני אלי הכהן. אומר הנציב, להשתמש בכהונה שלא באופן הראוי, לא בקדושה, אלא הוא לוקח רק את הצד הכבוד, השררה כנראה, זה מה שהוא מתכוון. אז זה משחית. וכדאית ביומה, דלאך הכתיב בכהונה זר וקרינן זר, אם זכה נזר, זר, ואם לא זכה זרה ממנו. אז פה יש לנו בנציב פשט חדש, ורואים שהוא כן מסביר את הגמורה, שהקרי זר והכתיב זר מתייחס גם לכהונה. לא כמו שדייקנו ברשי, שבגמורה הביור הוא רק על כתר כהונה, ורק במדרש ראינו שהמדרש אומר את זה על שלושתם, ובשום ברכה אומר את זה גם על כתר כהונה וגם על כתר מלכות, אבל הגמור זה המאש, משהו שדבר רק על תורה. הנציב מביא פה כדאית ביומה, דלהך הכתיב בכהונה זר וקרינן זר. ומה הוא מסביר? הוא מסביר שכהונה שלא משתמשים בה בקדושה, אלא רק בשררה של הכהונה זה משחית, אז זה הכוונה שזה נהיה זר. פשוט אחר.
אני יכול להפסיע אותך?
או, הרב.
כתוב שממזר תמי חכם גדול מכהן עם הארץ.
קודם, כן.
קודם. אז רואים, אז מה הקשר עם ממזרים לזר? אז יש פסוק בתהילים שדוד המלך אומר, מוזר הייתי בין
לחי.
ושם יודעים שלפי כמה פשוטים זה ממזר, כי נחשבו את הממזר, אז מוזר יכול להיות זר, כי כהן, כי עם הארץ חכם כהן קודם. קודם לזר.
אבל איך הכהונה הופכת להיות זר? זה השאלה. איך הכהונה עצמה הופכת להיות זר? יפה מאוד מה שאתה אומר. נכון? כמו באמת אומרת, שאפילו ממזר, אם הוא תמיד חכם, אז הוא קודם לכהן גדול להרבה עניינים. אבל פה כתוב שהכהונה עצמה הופכת להיות לא זר. ועל זה, אמרנו בתורה, מילא אנחנו מבינים שאת, מה זה בכהונה? הנציב אומר שנהיה זר, נהיה זר שהכוונה שזה פועל לא טוב עבורו, כמו כאין משורים לגבי תוירה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות, הנציב מתרגם את זה גם לכהונה, גם בכהונה יש כאין זה. אם הוא לא משתמש בזה בקדושה, אז זה כמו מלח, כשמלח אתה שם יותר מדי מלח בתבשיל, אז זה מקלקל את האוכל, אז ככה גם הכהונה, אתה יותר מדי לוקח את החלק של הכבוד ושל השררה, אז מקלקל את הבן אדם, משחית את הבן אדם, וזה הכוונה, לא זכה, נעשה לו זר. כך מסביר הנציב. אגב, ידוע שזה וורט, כאמרים זה, אני חושב שם מגדלי החסידות, שלכן הגמור בברוכס אומרת, שיסורים, מאיפה לומדים שיסורים ממרקים?
כמו שמלח ממרק.
גזירה שווה ברית ברית ממלח. כתוב ברית לגבי מלח, על כל כמו בפרשת ויקרא, וכתוב
ברית לגבי
איסורים. לגבי איסורים, אלה דברי הברית. מה המלח ממתק את הבשר, אף איסורים ממתקים את הבשר. אז כתוב שם צדיקים, שאמרו למה דווקא הגזרשו ולמלח, כמו מלח גם, כי ממתק את הבשר, אבל לא אם אתה שם יותר מדי מלח, זה גומר את הבשר. כך רבוי נשלם גם כן, אומר, איסורים זה דבר טוב, אבל עם שיעור ועם מידה, יותר מדי איסורים, זה כבר מקלקל. אבל פה רואים שנציב, אומר את הרעיון הזה בתור פשט, למה תורה קוראת לכהונה ברית מלך? וגם ההבטחה, בפרט בהבטחה לדורות עולם, שכשמור הוא מבטיח לארון את הכהונה, לעולם ועד, אבל זה כמו מלח, תדע לך. אפשר להתקלקל מזה. זה הכוונה לפי הנציב, לא זכה נעשית לו זר. אבל לפי מה שאנחנו מבארים על פי דברי הסטייפלר, רבי כספר, יצקם בפרשה, אז יותר מתאים הלשון זר. זר הוא נהיה כמו זר מהכהונה, כדין זר, כמו זר לא, שלא אוכל תרומה, לא נותנים לזר לאכול תרומה, ככה גם לכהן הזה לא נותנים לו תרומה, והוא מאבד את התכלית של המצווה של אכילת תרומה. לא, לא אומר שאין לו קיום מצווה אם הוא יאכל, לא יודע. אתם לא מדרשים לנתיים בדקור, לא. אבל הוא מפספס את התכלית של המצווה של אכילת תרומה, ובפועל לא נותנים לו תרומה. עד כדי כך, שומר הסטייפלר, אין לו לועג לרש כשאכלו תרומה על קברו. אז זה כבר דומה לזר, עוד יותר לפי מה שראינו במדרש של פרשת ניצבה, שהוא לא יהיה כהן לעתיד לבוא, אז יש לנו כבר פשט, מה זה? שהוא נהיה זר, זר מהכהונה, ממש זר, שנייה אויס כהן. עכשיו, מה זה העניין של זר לגבי כתר מלכות? לגבי כתר מלכות, הרי אנחנו יודעים, לדוד ולזר יד או אילום, זה האמת היא לא קשה. זה לא קשה. כי זה כבר כתוב במחילתא בפרשת יתרו, כתוב ששלושה דברים ניתנו על תנאי, ושני דברים ניתנו שלא על תנאי. ארץ ישראל, בית המקדש ומלכות בית דוד ניתנו על תנאי. כהונה לזרעו של אהרון ותורה ניתנו שלא על תנאי. התורה, תמיד יישאר לנו תורה. לא לוקחים איתנו את התורה, נכון? ואותו דבר אומר מלכילתא, כהונה. לא לוקחים מארן את הכהונה, אין דבר כזה לקחת לנו את הכהונה. אבל לארץ ישראל, אם לא שומרים, אם לא הולכים בדרך, לוקחים איתנו את ארץ ישראל. חז ושלום, לא עלינו. בסמידו שודאי, וגם כתוב שם במכילתא, מלכות בית דוד. אז אפילו שמצד אחד אנחנו יודעים שכשבורך הבטיח לו לא לזרוע עד עולם, מצד שני כתוב בו במכילתא, שזה על תנאי. אז יישוב לזה, לא צריך ללכת, כבר נמצא ברמב״ם. בתחילת הלכות מלכים, פרק א', הלכה ז', כתוב, כשמעמידים המלך מושכים אותו בשמן המשחה, והרי זה זוכה לו ולבניו לעולם, שהמלכות ירושה להם. שנאמר בתורה, כתוב בתורה, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא בניו בקרב ישראל. והרמב"ם נכנס מה קורה, הוא משאיר רק בן קטן, והבן גדול קודם לקטן. וכל מי שאין בו יראת שמיים, אף על פי שחוכמתו מרובה, אין ממנים אותו למינוי מן המינויים שבישראל. זאת אומרת, יש פה תנאי שצריך להיות יראי שמיים. גם במלכות בית דוד. ממשיך העמר ואומר, כיוון שנמשך דוד, זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא, ולבניו הזכרים הקשרים עד עולם. ולא זכה אלא לקשרים. אפילו שנאמר, כי זכה יהיה נכון עד עולם, אומר העמר, וכתוב, אם ישמרו בניך בריתי, זה פסוק בתהילים. אף על פי שלא זכה אלא לקשרים, לא תיקרא את המלכות מזרע דוד לעולם. אז העמר בעצמו מיישב, איך מצד אחד אומרים שכי זכה יהיה נכון עד עולם, מצד שני, רק אם ישמרו בניך בריתי, שזה מתאים עם המכילתא שאומר שניתן לו על תנאי. איך זה מתאים? מיישב הרמב"ם בעצמו. הבטיחו הקדוש ברוך הוא שלא תיקרא את המלכות מזרע דוד לעולם. שנאמר, אם יעשו בניו בריתי ובמשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פישם ובנגעים אבונם, וחסדי לא אסיר מאמו. זאת אומרת שבסוף זה יחזור אליו. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג על ידי ייסורים, על ידי הדרכים שיש לקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר יחזור לזרע דוד המלוכה. גם אם יקרה אולי שיש איזה דור שאף אחד לא רואה, גם המצלמה מדבר על האפשרות הזאת, בסדר, אבל זה עוד יחזור. בשם הבריסקרוב ראיתי שהוא אומר, שאפילו מלך מזרע דוד שלא ראוי, אז הוא לא יהיה מלך על כל ישראל, אבל לשבט אחד הוא יישאר, ליהודה הוא יישאר. זה כמו שראינו שהיה מלכות יהודה. אז מילא מיושב, שלמרות שיש הבטחה לדוד שהמלוכה שלו לא תיקרת ממנו עד עולם, אבל כל מלך ומלך, או כל אחד, כל פוטנציאל ופוטנציאל מזרע דוד, זה על תנאי. מילא מובן גם על כתר מלכות. נזכה, נעשה לו זר, הוא יזכה בכתר של המלכות. לא זכה, אם אין בו יראת שמיים, אם הוא לא ממלא את מקום אבותיו בירה, אז באמת נעשה לו זר, הוא לא יהיה מלך, כי זה ניתן על תנאי. אז זה עוד יותר פשוט מלהבין מאשר כהן. כהן, כתוב במחילת שם בפרשת יתרו, שזה ניתן שלא על תנאי. אין דבר כזה שמישהו מזרע אהרון הוא לא יהיה כהן. חוץ אם הוא חלל, חולו, שהוא חילל. אבל אם הוא מזרע אהרון, הוא נשאר כהן, אז מה זה זר? לא זכה נעשה זר. זה ביארנו על פי הסטייפלות. במלכות בית דוד זה יותר קל להבין. כתוב מפורש ברמב"ם. שבאמת מלך שהוא לא ראוי, הוא לא יתמנה להיות מלך, ואפילו אם בגלל זה, באותו דור, משמע פה ברמב"ם, לא יהיה מלך מזרע דוד, אז לא יהיה. אלא שדוד המלך קיבל הבטחה, שבסופו של דבר לא תיקרת מזרעו לעולם, אלא זה יחזור באיזושהי צורה. אבל ודאי שיש לנו כבר פשט להבין, מה זה גם על כתר מלכות, זכה נעשית לו זר, לא זכה נעשה לו זר. העיקר הקושי באמת היה, איך מבינים את זה לגבי כהונה? לגבי כהונה גם מצאנו גם ביור לזה. טוב, תן לחכם ויחכם עוד.